קשת, כל שידורי תורה, היום יום רביעי. וכאן עזרא ביק, השיעור השבועי באגדות חלק, ואנחנו נמצאים בדף צדי ב' עמוד א', ולפני שבוע הגענו עד והתחלנו לקרוא סדרה של מאמרים שמתחילים, שהם בנושאי דעה. וזה התחיל בסדרה קצרה יותר של מאמרים שבנויים על בסיס מדרשי מאוד מיוחד. אני חוזר לדברים שבסוף השיעור הקודם. אמר רבי אלעזר, גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות, שנאמר ככל דעות השם. המילה דעה כאן מופיע בין שתי אותיות, כלומר שני שמות השם. אז גדולה דעה שניתנה בין שני אותיות, שנאמר ככל דעות השם. אנחנו הסברנו לפני שבוע מה הרעיון הזה של בין שני שמות, מה הגדולה בעצם של להיות תקוע סנדוויץ' בין שני שמות. ואני הצעתי שהעניין הוא שמילה שמופיע בדיוק ככה, סנדוויץ' בין שני שמות השם, אז בהקשר ההוא, כשהוא נמצא בדיבוק ובחיבור ובצירוף הזה שבין שתי אותיות, אז גם הוא בעצם מהווה הופעה, התגלות של השם. והסברתי לגבי העניין של דעה כאן, וזה הבסיס לכל מה שאנחנו נדבר עליו היום, שדעה איננו ניתנת לאדם, מוענקת לאדם כמו ברכות אחרות. הקדוש ברוך הוא נותן לי לחם. הלחם הוא לא השם, הוא מתנת השם. כלומר, הקדוש ברוך הוא בורא לחם ואז נותן לי. אבל דעה, הקדוש ברוך הוא לא בורא דעה ונותן לי, אם אני ראוי. אלא הוא משתף אותי בדעת עליון. ובלי להאריך יותר מדי, אני ציטטתי לפני שבוע את תפילתנו, אתה חונן לאדם דעת, ומלמד אנוש בינה, חוננו מאיתך דעה, בינה והשכל. רק בדעה כתוב מאיתך. כי זה בא מאוצרו הטוב, כלומר, זה מבפנים, כביכול. וגם הזכרתי, ואנחנו נגיע לדבר הזה גם בהמשך, שזה הפירוש, הפועל לחונן. לא לתת, אלא חונן זה מבפנים. יאר השם פנה בידיך ויחונקה. בדרך כלל אין גם נושא לפועל החנינה. כי זה יתבטא בכל מיני דברים, אבל הוא חונן כמו יישא השם פנה בידיך. הוא מאיר פנים, הוא מחייך עליי, הוא מקרין עליי. זה ויחונקה. עכשיו, הדבר הכי מיידי, שבי חונקה זה דעת, הדבר היחיד בתנך לא, אבל בתפילה הדבר היחיד שחונן, ויש לו נושא, חוננו מאיתך דעה בינה והשכל. אז זה הפשט ככל דעות השם, גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות, כמו כשהוא מופיע, אז הוא מופיע בין שתי אותיות, זה בא בתוך המכלול ההתגלות האלוקית, ולא כמתנה של חפץ, של דבר שנברא. ואז רב אלעזר המשיך. גדול מקדש שניתן בין שתי אותיות, שנאמר, פעלת השם מקדש השם קנו ידיך. השם מקדש השם קנו ידיך. אז על בסיס מה שאמרנו בדיין, אני חושב שכאן זה טוב שט, אכן המקדש הוא אבן. חס ושלום להגיד שבניין המקדש הוא אלוקים. אבן. אבל כשהוא בסנדוויץ', כשהוא דבוק ומצורף ומחובר להופעת השכינה בתוכה, אז הופעת השכינה היא בתוכה באמת. כלומר, כשהשכינה במקדש, כשזה המקדש הוא מסובב ומחובר ומצורף וכולל את שמות השם, אז כן, המקדש בשבילנו גם מהווה, למרות שהוא אבן, הוא מהווה חפצה של הופעה והתגלות שכינה. אם אתה מנתק בין הדברים, אם הדעה או המקדש מופיעים בלי שתי אותיות משני הצדדים, אז לא, גם מקדש זה ברור. סתם אבנים. וגם דעה. ברגע שזה לא דעת עליון, זה לא האמת. שהוא שפע שופר מיתר אלוקים, אז זה מאבד את המעמד הזה. עכשיו, איפה שעמדנו, הייתה בקושה של רבי, של רב עדה. מתקיף לה רב עדה. מתקיף לה רב עדה. קרחינה. אלא מעתה, גדולה נקמה? שניתנה בין שתי אותיות, תכתיב, כל נקמות השם, כל נקמות הופיע? השאלה ברורה, מה אתה רוצה להגיד? זה וורט יפה. כל פעם שאדם מופיע בשתי אותיות, סימן שהוא בעצמו. גדול ילוקי, אז גם נקמה? אני לא חושב שיש כאן משהו שלילי על נקמה. הלא כתוב, כן, נקמות השם, זה בטח דבר טוב, אבל להגיד שהנקמה היא גילוי שכינה. רב עדה כחינה הבין שאי אפשר להגיד דבר כזה. מה תגיד עליו? ותשובת רב אלעזר אמר לי, למלטי החינמי. לעניינו אין החינמי. לא ראיתי במפרשים שהסבירו את המילה למלטי כאן. אבל הוא אומר החינמי, כדאולה, דאמר אולה, שתי הופעיות הללו. למה? קרן נקמות השם, קרן נקמות הופיע. הוא מבין שזה שתי הופעיות, קרן נקמות השם הופיע, קרן נקמות הופיע. אבל זה אותו דבר, למה פעמיים? אחת למידה טובה ואחת למידת פורענות. השאלה שהשארתי את המאזינים איתו, השאלה הייתה, מה התשובה כאן? זה להגיד, אין לך נמי שגיד, אין לך חינמי. ואנחנו מבינים, כי רב עדה הבין שזה אי אפשר להגיד את זה, אבל מה הוא רוצה להביא מעולה? כן, זה נכון. אני אומר, אותו דבר הנקמה, שהיא גדולה בגלל שנדע בין שתי אותיות, כי עולה אמר שיש שתי הופעיות הללו, אחת מידת טובה ואחת מידת פורנות. מה התשובה? פירוש רש"י מסביר, שתי הופעיות, אחת טובה ואחת רעה, מהי ההופעה הטובה? קרן נקמות השם, אחת לטובה, מה זה טובה? אחת לטובה של ישראל, שסילק שכינתו מיומות העולם הובא על ישראל, וקרן אליי נקמות משום לתגמול טוב הוא, שזכו לשכינה, על שאמרו נעשה בנשמע, ונקמה היינו תגמול. ואחת לפורנות עודי כוכבים שנפרד להם ליום הדין. אז אני חושב שהתשובה הבסיסית על פי הרש"י הזה הוא שהוא אומר אין החינמי, הנקמה היא באמת גדולה, כי הופיע בשתי אותיות, כלומר היא בעצם גילוי שכינה, לא הנקמה עצמה, אלא כדאו לה, כלומר בגלל החידוש של אולה. בלי אולה אני מבין שנקמה זה פורנות. זה פשט המילה. אז החידוש של אולה הוא שאם יש שתי הופעיות לנקמה, אחת למידה טובה ואחת למידה פורנות, אז בנקמה, הנקמה שעליה מדובר, אז יש הופעיה, הופיעה, יש התגלות לטובה, חלק מהנקמה היא גילוי שכינה לישראל. זה בדיוק מה שחיפשנו. כלומר, נקמת הגויים היא שהקדוש ברוך הוא ייחד את שכינתו בישראל. אני חושב שהפירוש חייב להיות, סך הכל, מה בדיוק הקשר כאן? אני חושב שמילה ייחד, שאני השתמשתי בו, ולא מופיע כאן ברש"י, הוא הנקודה העיקרית. אם הקדוש ברוך הוא מתגלה על כולם, זה אומר על צדיקים, כן? אבל אין את הייחוד שנקרא ישראל מול אומות העולם, אז היא גם פחות התגלות שכינה. העובדה שכחלק מהתופעה שנקראת נקמה בגויים, כלול את זה שהוא, הקדוש ברוך הוא, סילק, אני מצטט את רש"י, סילק שכינתו מאומות העולם, ובא על ישראל, אבל זה תלוי בזה שהם מרושעים, הם כולם היו צדיקים, אז היה גם כאן וגם כאן. כנראה שלא, הקדושה היא הבדלה. ואם לא הייתה סיבה, אם האנושות הייתה ראויה, אם בני נוח היו בהגדרה בסיס השכינה, לא הייתה קיימת עניין ההבדלה, והכל היה טוב, אבל היה פחות גילוי שכינה. גם המקדש הוא קדושת מחיצות, וגילוי השכינה במקדש הוא בגלל שהיא לא נמצאת מחוץ לאותן מחיצות. ועוד יותר, דעה היא עניין של הפרדה והבדלה, כפי שאומרים חסר מסכת ברכות, עם דעת עין, הבדלה מניין. עצם הביטוי של דעה הוא לא רק אינטליגנציה, אלא להבדיל בין הטהור לבין הטמא, ובין אשר יאכל אשר לא יאכל, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע. עם דעת עין, הבדלה מניין. אז הנקמה בגויים, כן, אני חושב שזה הפשט הבסיסי, הוא מקבל את ההנחה. רב עדה כחינה אמר, מה, גדולה נקמה? כשפוך הוא מעניש, מביא נקמה, גופרית ומלח, על הרשעים. זאת גילוי שכינה? אי אפשר להגיד דבר כזה. אני יודע שיש שם שאומרים שכן, אבל אני חושב שרב עדה כחינה אמר שלא, והתשובה לכאורה לפי הפשט הוא בטח שלא. אבל כרוך בדבר הזה צד שני, שנומז בזה שכתוב פעמיים, קר נקמות השם, קר נקמות הופיע. כשהקר נקמות הופיע, יש גם קר נקמות השם. הקר נקמות השם איננו הפשט של קר נקמות הופיע, הוא המקביל לו. כפי שאמר אולה, שתי הופעיות יש כאן. לא הופעה אחת, השם מופיע לנקום, וזה קר נקמות השם, אלא השם מופיע לנקום, ויש גם קר נקמות השם. קר נקמות השם זה אותו נקמה שהיא בין שתי אותיות, זה לא עליהם, זה עלינו. כי עצם הניתוק והסילוק מהם הופך את הקשר של קשבור חולם ישראל לקשר של, של שכינה. נדמה לי שרשי, זה הפשט, אני חושב שאני סיימתי. אבל מי שירצה לחלוק על עצם הנקודה שאמרתי, ולהגיד, וליבי לא איתו, אבל יגיד שיש מימד גם ברע, כמו בעונש, גם בכעס ובחימה, יש מימד מיוחד של התגלות שכינה. ולהיזהר כאן, אפשר להגיד על כל דבר יש גילוי שכינה. כן? זו לא הנקודה כאן, יש דברים גדולים, יש דברים שהם לא גדולים. כמו שזה צריך עם דעה ולדעת להבדיל. כן? אז יש רשימה קצרה מאוד של דברים שגדולים כאים בין שתי אותיות. במתיים זה היה מקדש ודעת. אתה רוצה להגיד את זה גם הנקמה, אבל מישהו ירצה להגיד שכן. כשברוך הוא בא בירד השם בסדום, הוא יורד, וזה לא סתם עונש. יש משהו נוסף, ושהתשובה מעולה הוא לא רק ההופעה הראשונה, אלא גם ההופעה השנייה. וכל זה רמוז בגמרא מזה שיש שתי הופעיות, ואני בטח צודק, בהופעה לטובה היא בטח גילוי שכינה. אז מזה תסיק שגם הופעה לרעה הוא לא סתם עונש, אלא הופעה מיוחדת. אז אולי זה מה שרשי התכוון להגיד. כי רשי ממשיך, הרשי שקראתי ממשיך ואומר, חדה לטובה שישראל שסידק שכינתו ממות העולם, ובעל ישראל וקריא לנקמות משום דתגמול, טוב הוא שזכו לשכינה, אף שהוא נעשה ונשמע בנקמיינו תגמול. באחת לפורענות, לעובדי כוכבים שנפרה מהם ליום הדין, כדי אמרים בפרק כמה דמסך הדוד הזרה, נוקם השם ובעל חימה לעקום, שהוא בעצמו ובכבודו נפרה מהם. והיינו הופעה. כי עזרה שאומר, נכון, רוב האנשים שיגעו בעולם הם לא גדולים, כי הם לא גילוי שכינה. אבל ליום הדין, לא שהנקמה אז תהיה גדולה יותר, העונש יהיה גדול יותר, אלא זה יהיה אישי יותר, שהוא בעצמו בכבודו נפרה מהם, והיינו הופעה. כלומר, רשי מסביר, אולי זה כוונת המילה נקמה, בניגוד למילה עונש. כשמוך הוא מניש, חיי וממית, זה לא דבר גדול, לא גילוי שכינה. אבל בנקמה יש רמז, צליל של משהו אישי. אני מפחד, מה שאני הולך עכשיו להגיד, אבל לא, לא בגלל הנקודה המוסרית שבה, בגלל הנקודה המטאפיזית שבה. השופט מעניש. כשברוך הוא שופט העולם. שופט כל הארץ, עושה משפט. הנוקם איננו שופט. זה שופט אסור לנקום, כי אסור שלשופט יהיה אינטרס אישי, אבל הנקמה מבוססת על אינטרס האישי. אתה נוקם כשאתה נפגע. אם השופט נפגע מהפושע, אז הוא פסול לדון אותו. אז כשאומרים שהקדוש ברוך הוא נוקם, הכוונה היא שיש לו חשבון אישי עם הרשעים שמרדו בו ופגעו במלכותו. והנקמה היא התגובה האישית להם, שהוא בעצמו, ולכן מדובר בהופעה, כן, הוא מכניס את עצמו לרעה לדבר הזה. רש"י אומר, זה לא היום יום. זה לעתיד לבוא ליום, ליום הדין. טוב, בכל זאת, רב אלעזר קיבל את את ההתקפה, הוא עצמו לא יזם את הביטוי הזה, גדולה נקמה, אבל אם אתה כבר מביא ראיה, כן, יש בזה אמת, אולי לא האמת הרגילה, לא היום יום של נקמה, וזה לא המלצה לנקמתנו, כמו שאני חושב, גדולה דעה, זאת אומרת שגם הדעה שלנו תהיה דעת השם ותהיה גדולה, אבל לא כל נקמה היא ככה, אבל יש הופעה, המילה הופעה זה מילה של גילוי שכינה, כן? אז זה בדיוק חלק ממה שאני אומרת, כן, נקמות הופיע, כן? מדובר בגילוי שכינה בלבוש של נקמה, גם נקמה היא הופעת שכינה. ואמר רבי, אז סיימנו את השיעור הקודם. עכשיו אנחנו ממשיכים במאמרי דעה. לפי מה שאנחנו ייסדנו עכשיו, אני חושב שאמרים האלו יהיו ברורים. אני מקווה. אמר רב אלעזר, עדיין אנחנו במאמרי רב אלעזר עצמו. כל אדם שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, שזה ניתן בין שתי אותיות, וזה ניתן בין שתי אותיות. כן, שניהם אומרים העיקרים, לא כולל הנקמה. שניהם אומרים העיקרים שרב אלעזר היה גדול מקדש וגדולה דעה. שניהם ניתנים בין שתי אותיות. עכשיו הוא אומר, והם שווים זה לזה. כיוון שניהם ניתנו בין שתי אותיות, אז כל אדם שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. אנחנו בעצם כבר הסברנו את זה. מה ההסבר? הדעת היא חפצה של גילוי שכינה. זה לא מתנת השם, אלא השם. אז אדם שיש בו דעה, יש בו גילוי שכינה. הדעת ש, 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 שעובדת בתוכך, שאתה מגלה אותו, שאתה גם מגלה אותו, כלומר, אתה מוציא אותו החוצה, שהוא פועל ופועם בתוכך, זאת נוכחות שכינה, ולכן זה כמי, כאילו נמנה בית המקדש בימיו, זה, זה אותו תפקיד. המקדש הוא כיסא כבוד, בסיס ומרכבה לשכינה, וגם בעל הדעת הוא הנקודה שבו השכינה נמצאת בתוך העולם. אז כשאדם שיש בו דעה, אז הוא בעצם בונה בית המקדש פרטי. ולבב עם משכן אבנה. הוא בונה בית המקדש פרטי, נקודתי, בימיו. שזה ניתן בין שתי אותיות וזה ניתן בין שתי אותיות. שתיהם הם מופעות שכינה, ולכן יש את השוויון החשוב, היסודי הזה שביניהם. ויאמר רב אלעזר, עדיין אנחנו ממריא רב אלעזר, שהרחיב והעמיק בנושא הדעת. כל אדם שיש בו דעה, לסוף מתעשר. שנאמר, ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים. משנה פרק כ"ד. ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים. מאמר קצת מוזר. אתה רוצה לשבח את הדעה, כל אדם שיש בו דעה, הרבה דברים טובים קורים לו. אחרי שהיינו כזה בפסגה, אדם שיש בו דעה, הוא מארח את השכינה, ונבנה בית המקדש בימיו, ואיך שמשכתי את המאמר, נבנה בית המקדש בתוכו. חוץ מזה, הוא גם יקבל הרבה כסף. חזר לא בזים לכסף, אני לא אומר שזה אלבון, זה מחמאה, כן? דעה זה דבר טוב, מביא לכסף, אבל באיזה פרופורציה?
איך שקשה לי לתאר את המשגיח בישיבה קם ונותן שיחה כדי למשוך את תלמידיו לעסוק בדעה, אז אומר להם, רבותיי, אם אתם עוסקים בדעה, אז אתם מאוד ומרכבה לשכינה. וחוץ מזה, אתם גם תהיו עשירים. כל אדם שיש בו דעה, לסוף מתעשר, שנאמר, ודעת חדרים ימלאו, כל הון יקר ונעים. מה הוא רוצה להגיד? יש לשים לב למילה לסוף. כל אדם שיש בו דעה, מתעשר. לא, לסוף מתעשר. המילה לסוף כאן אומר שרב אלעזר לא בא להגיד לנו שדעה היא כלי פונקציונלי. כל אדם שלומד מקצוע טוב, יתעשר. אלא לסוף מתעשר. אין קשר. אין קשר פנימי, תוכני, בין דעה, שזה לא מקצוע, זה לא יכולות. דעה זה דעת עליון, זאת האמת. תורה, הבנה, אין קשר בין זה לבין עושר. לכן זה לסוף מתעשר. למרות שאין קשר ישיר, זה יתבטא גם ככה. וההסבר הוא למה? ההסבר שאנחנו אמרנו. כיוון שדעה זה נוכחות שכינה, אז כן, לחזר יש אמונה בסיסית יסודית שיש קשר בין בין עושר, בין עושר באלף פיזי מטריאלי לבין נוכחות שכינה. כשהשכינה בעולם, אז הפירות גדלים על העצים. בסבאנו מטובך. המקור בנבואה לברכת השנים, זה פרק שמדבר על השכינה בארץ ישראל. תבדקו ותראו. זה, 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 זה די יסודי בחזר. העולם לא נראה ככה כל הזמן. יש צדיקים עניים, ראינו צדיקים נעזבים בזרם, מבקשים לכם. אז לא, לא ראיתי צדיק בזר זו רק יש לכם. כלומר, כן, אבל זה דורש הסבר. אבל יש קשר בסיסי, ולכן לסוף מתעשרים אדם הוא באמת, הוא השכינה. אז במקום שכינה זה מקום של עשירות. אין עשירות, אין עניות במקדש. אם הארון נמצא בבית של מישהו, אם דוד המלך משאיר את הארון אצל מישהו בדרך, אז ביתו מתמלא בעושר. אז אני לא חושב שמטרת המאמר הוא מטרת המאמר היא לשכנע אותך לעסוק בדעה, כי זה ישתלם בסוף. מטרת המאמר היא באמת להדגיש את למרות שאין קשר ישיר בין הדברים, תדע לך שמדובר בברכת השם. ולכן אוטומטית, לבסוף, הוא מתעשר, כי מבחינה קיומית, מטאפיזית, זה היסוד. זה העושר. העולם הפיזי הוא השתקפות של נוכחות שכינה. ולכן כל אדם שיש בו דעה, הוא מרכבה לשכינה, הוא מקדש, הוא בית עובד אדום הגיתי, הוא המקום שנמצא שם ארון השם, אז בסוף מתעשר, שנאמר, בדעת חדרים ימלאו, כל הון יקר ונעים. עכשיו יש לנו עוד כמה מאמרים של רב אלעזר, וזה מתחיל להיות קשה. ואני אנסה להסביר, ויש לי קצת אמבוולנטיות לגבי עצם הניסיון להסביר, כי זה קשה מאוד. אם מבינים את הדברים האלו כפשוטם, וכהמלצה, הלכה למעשה. אמר רב אלעזר, עדיין בנושא הדעה, עדיין רב אלעזר. כל אדם שאין בו דעה, עד עכשיו דיברנו מי שיש בו דעה. מי שיש בו דעה, הוא מרכבה לשכינה, והוא כאילו נתנה בית המקדש בימיו, והוא מתאשר. כל אדם שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. שנאמר, כי לא עם בינות הוא, על כן לא ירחמנו עושהו, ויוצרו לא יחוננו. כל אדם שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. הדברים מדהימים. מי שאין בו דעה, הוא לא בסדר, והוא לא בן אדם, וזה נורא ויום. אבל אסור לרחם עליו, הרחמיו, הכל מעשיו. על מי מרחמים? בגלל שאדם עובר עבירה, אז לא מרחמים עליו? על מי כן מרחמים? על מי שעובר עבירה? כן רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. כתוב בפסוק בישעיהו, כי לא עם בינות הוא, על כן לא ירחמנו עושהו ויוצרו לא יחוננו. אבל מה פירוש הדברים? ראיתי במרשה שהוא כותב שהקדוש ברוך הוא מרחם על כל דבר שהוא בעצמו. הוא מרחם על נמלים, כי הם נמלים. הגדרת האדם היא שהוא ברדת. אז אדם שאיננו ברדת, הוא לא בן אדם, אז הוא פחות מהנמלה, הוא פחות מהעץ, מהתולעת. כי הוא עושה שקע בעצמו. ועדיין, מה? עכשיו נשאר, הלכה למייסה, טוב, הסברת. הלכה למייסה, באמת אסור לרחם. מי שאין מודיע, אדם דופק על הדלת שלך, והוא אידיוט. והוא אני בגלל שהוא אידיוט. הוא מקש לחם. אז לא לרחם עליו? כי לא עם בינותו, הכן לא יחמנו, עושה ויוצרו, לא יחוננו. טוב, אני חושב שהתשובה היא, הלכה למייסה, אני חושב שאין לקיים את המאמר הזה. זה מאמר מוגזם. אבל ההסבר נמצא בסוף הפסוק. על כן לא ירחמנו עושהו ויוצרו לא יחוננו. ולכן הסברתי בתחת השיעור היום, לפני שבוע גם, שהפועל חנינה פירושו מבפנים. קדוש ברוך הוא לא יחוננו, לא ייתן לו מעצמו. וזה גם העניין של רחמים. אדם שאין בו דעה, מותר לעזור לו. צריכים לעזור לו. צריכים לעשות בשבילו הרבה דברים. לרחם, כפי שחכמינו הסבירו, בספרים, בעלי הלשון, בלשון רחם, הוא מבוסס על הקשר הנפשי המשותף. מה שאימא מרגישה לפרי בטנה, היא מרחמת, כי זה בא מרחמה, מהצמיחה הפנימית המשותפת. הקדוש ברוך הוא מרחם על האדם, בגלל שהאדם נושא את הדבר המשותף המהותי, שזאת הדעה. אם האדם הוא בעל דעה, הוא עצמו נושא את מה שבא מהשם, את השכינה שהיא הדעה, אז יש רחמים ויש חנינה. אבל אם לא עם בינותו, או כן לא ירחמנו עושהו, למה לא? כי יוצרו לא יחוננו. הוא לא נותן, הקדוש ברוך הוא לחון אותו, הקדוש ברוך הוא נסה לתת לו מעצמו והוא לא מקבל. במקום זה הוא רוצה דברים אחרים, הוא רוצה לחם, פרנסה, עושר, עזרה, אבל הוא לא יחוננו כי הוא לא מקבל חנינה. הוא לא פתוח לקבל חנינה, הקדוש ברוך הוא מקרין אור ואתה לא פותח את החלון. אז זה גם לא לרחם. וגם אנחנו, אם כן, לא מרחמים. זה טוב, אני חושב שזה פשט אמיתי, שדעה זה היסוד של הרחמים במובן העליון, הנשגה בזה של מילה רחמים, שרמוז במילה חנינה. אבל רבי אלעזר לא עצר, ויש לו עוד מאמר שהוא מאוד מעשי, ורבותיי, אי אפשר לעכל את המאמר הבא. אמר רבי אלעזר, כל הנותן פיתו למי שאין בו דעה, ייסורין באין עליו. הוא אמר, אסור לרחם. אז כן, אני אמר, אסור לרחם, תעזור לו בלי לרחם. כל הנותן פיתו למי שאין בו דעה, בדיוק ככה, אדם דופק על הדלת, והוא אידיוט, ואתה נותן לו פת, אתה נענש. ייסורים באים עליו, על הנותן כמובן. שנאמר, לחמך ישימו מזור תחתיך, אין תבונה בו. ואין מזור אלו ייסורים, שנאמר, ויער אפרים את חוליו ויהודה את מזורו. אז לחמך ישימו מזור תחתיך. אתה נותן לחם, תקבל ייסורים. למה? כי אין תבונה בו. אז כתוב כאן שאסור לתת צדקה למי שאין בו דעה. אסור. לא כתוב אסור, כתוב אתה עושה אותו, אתה תענש. תתייסר. ייסורין באין עליו. כפי שמעתי, המרשה מסביר את זה, שזה אדם שאין מודעה, אז הוא לא אדם. הוא פשוט מופקן להיות אדם, הוא לא עבריין. אדם עושה עבירות הכי חמורות, אבל הוא בן אדם. מי שאין בו דעה, מעשית, מה זה אומר? אין לו דעה בכלל? כן, מי שאין לו דעה בכלל, אז הוא פשוט לא בן אדם. ולכן הוא גרוע מהבימה. אנחנו חייבים לתת פרנסה לבימות. גם לגמריך אשאב. אבל הוא פחות מבה. בימה שווה לעצמה, הוא לא שווה לעצמו. הוא פחות מעצמו. ועדיין, אני אומר, הלך למייס, אני כן נגיד שאין באמת בן אדם כזה. אדם שאין בו דעה, כל אחד יש לו קצת. הוא לא לגמרי מנותק. אבל... אבל איזה אמר, קונתן פתאו למי שאין בו דעה, ייסורין באין עליו. אז המרשה גם מוסיף דבר שאולי קצת עוזר לנו, התייחסות מיוחדת למילה פת. הוא אומר שהחיטה סמלת את הדעת. יש דעה שעץ הדעת הייתה החיטה. והוא מביא מדרש אחר ש... כשבוך אמר לאדם הראשון שהוא יאכל עשב השדה, אז הוא אמר לכשבוך אמר, אני וחמור נאכל ביבוס אחד, ואז כשבוך אמר לו, בזה יתפך, אתה אוכל לחם. השם מסביר, אמר לו, לא, לא, אתה לא תאכל עשב, אתה אוכל לחם. אז הוא אמר, תהיה לי בדעה, אז אני לא כמו חמור. לחם זה, זאת דעה. אז כבר נותן פיצול למי שאין בו דעה. כל שהפת שלך זה מסמל את הדעת שלך, אתה שופך דעת. אבל מי שאין בו דעת, אז ייסורין באין עליו. לא נתקררה דעתי. אני לא בטוח איך בדיוק להסביר, אני מבין את הכיוון כאן, אבל אם מבינים את זה, אין כן נגיד שזה סתם בגזמה. צריך להגיד את זה דבר נורא מבעיה. בסוף תעשה את זה, כי אין ברירה, אנחנו צריכים להיות רחמנים בני רחמנים. אבל בעיקרון, לצד הדעת, אדם שאין מודע, זה כמו לזרוק את הדברים שאתה עבדת בהם, בזה יתפך, אתה אוכל לחם, ואתה, יש לך לחם, אתה פשוט זורק את זה לבור שאין בו תחתית. עוד מאמר אחד של רבי אלעזר, אמר רבי אלעזר, כל אדם שאין בו דעה, לסוף גולה, שנאמר לכן גלה עמי מבלי דעת. פירוש הוא ברור. גלות כאן איננה לעבור דירה לדירה, אלא לגלות, לגלות מעל פני השכינה. אז מי שאין בו דעת, אז אפילו המינימום של היום שאנחנו יכולים לגור בלי בית מקדש, וגרים בבית השם, בארץ השם, בארץ השם לקחת דורש אותה, מראשית השנה והתחרית שנה, אז לא, אם אדם לא אישית מרכבה לשכינה, אז הוא גם בסוף לא יוכל להתקיים בסביבה. כל אחד בסביבה הזאת צריך להיות גם בית השם. כמו כל מי שיש בו דעה, כאילו בנה בית המקדש, אז כל מי שאין בו דעה, אז גם הקשר החלש שיש לו למקדש, גם הוא, גם היא ינותק. בסופו של דבר, הקו המשווה בין אדם בעל דעה ועולם בעל מקדש או בעל ארץ ישראל, עולם שיש בו נקודת קשר להשעת השכינה שבתוך העולם. בזה סיימנו לשבוע. אנחנו נמשיך בשבוע הבא, בהמשך הגמרא הזאת בדף צד ב' עמוד א', ועד אז כל טוב ולהשתמע.